ישנו כלשון החסידות, כלשון אדמו"ר מלובביץ', זכותו יגן עלינו, שקורא לזה פתגם. אז יש פתגם שהוא הזכיר אותו בהרבה שיחות, יצא לי ככה לראות, לקרוא בעבר הרבה שיחות, והאמת היא שכל פעם שראיתי הוא עבר על ידי, כבר לא... היה נראה לי מוגזם. לפעמים יש דברים בתורת החסידות שנראים טיפה מוגזמים, וזה היה נראה לי אחד מהם, שנראה משהו טיפה מוגזם. ולכן זה עבר על ידי לא כך, לא התייחסתי ולא התעמקתי בביטוי הזה מספיק. ובהשמון נזכרתי בזה עוד פעם בעקבות מישהו שניגש אליי וסיפר לי. מישהו סיפר לי שביקשו ממנו, יש איזה משהו לאחרונה שנעשה בישיבה, שבחורי הישיבה כותבים מכתב לחיילים. כל אחד כותב מכתב לחייל שקבל אותו, לחייל זה עושה לו טוב, קבל מכתב מישהו, קבל מכתב אישי, מישהו חושב עליו, עושה לו טוב. אני לא יכול בדיוק להסביר למה, אני כבר עברו כמה דקות מאז ש... קיבלתי מכתבים בצבא, אבל זה בסדר, עושה לו טוב. ומי שטיפל בזה ניגש אליי ואמר לי שקשה לו להוציא מכתבים לתלמידים. כלומר, בקיץ הבעיה כפולה, גם יש יותר בצבא ויש גם פחות בישיבה. כלומר, בחורף, בסדר, יש מעט בצבא, הרבה בישיבה, אז מסתדר, אז מצליחים. מתוך כל שלושה להוציא מכתב אחד, משלושה יצא אחד, עוד איכשהו זה בסדר. אבל כשעכשיו... זה אז צריך כמעט כל אחד צריך לכתוב מכתב, שנדה קרוב ל-150 חיילים, בסביבות אותו מספר תלמידים בישיבה, אז כל אחד צריך להנפיק מכתב, יש כאלה שפרות, אז אפילו אחד צריך להוציא יותר מאחד, וזה קשה, והוא בא לתלמידים, מגיע במיוחד תלמידים שעוד חלקם עוד לא היו בצבא, אז תעזוב, אתה יודע מה, מישהו אמר ככה, הוא מספר לי, שאני אהיה בצבא, שגם לא ישלחו לי. בסדר, זהו חכם עכשיו, אבל לא משוב, זה... וזהו, קשה לו להוציא את המכתבים. נזכרתי, צורך כדי ככה, אחר כך חשבתי על זה, אני אמרתי לו, תעזוב, אמרתי לו מה שאמרתי לו, ולא חשבתי בכלל שנדבר על זה, והיה כבר אפילו, יש לי כבר שיחה אחרת, הייתי שבוע הבא, חשבתי על משהו אחר לגמרי, לדבר עליו, ואחרי זה נזכרתי ככה, תוך כדי חשבתי על זה עוד פעם, אמרתי, נזכרתי באותו פתגם שהרב מלובביץ' אומר, הוא לא אומר אותו, אומר אותו בשם אדמו"ר הזקן, ואמרתי, זה חשוב כן לומר את זה. אני חושב שיש כאן נקודה מאוד חשובה, ואז העמקתי יותר בפתגם הזה. אני חושב שיש כאן באמת הרבה דברים, זה כל זה הקדמה. פתגם זה ביטוי שאמר אותו האדמו"ר הזה, הבעל שם טוב, סליחה, לא האדמו"ר, הבעל שם טוב, אמר אותו למי שנקרא רב מרדכי הצדיק, ככה. שהוא שמע את זה מהבעל שם טוב, שאמר לו את זה אישית, אומר כך, נשמה... ממתינה למעלה, בשמיים, אלפי שנים, לירד למטה ולהתלבש בגוף, כדי לעשות ליהודי טובה בגשמיות ובפרט ברוחניות. והנשמה מתייגעת, מסכנה, מתייגעת, בביטוי כזה, מתייגעת בגוף במשך 70-80 שנה, כדי לעשות ליהודי טובה בגשמיות ובפרט ברוחניות. דבר מדהים, בגלל זה אמרתי, נראה לי מוגזם. נשמה אלפי שנים מחכה, והנה היא מגיעה ומתייגעת, ואפילו מבחינה מסוימת סובלת בגוף, עכשיו, אם אנחנו יכולים בכלל להשיג, להבין מה זה נשמה בתוך גוף, נשמה אינסופית בתוך הגוף עם כל העניינים וכל הבעיות וכל הדברים של העולם הזה, מתייגעת 70-80 שנה, בשביל שתעשה טובה ליהודי. זה... אז חשבתי, אומרים לבן אדם, בוא תעשה אותו, זה הביטוי שהוא אמר, בגלל זה נזכר לי בפתגם הזה. תשמע, חייל מקבל את זה, זה עושה לו טוב. עושה טובה ליהודי. תכתוב לו מכתב. לא, הוא לא רוצה. אז חשבתי, חייבים להזכיר את זה. אני חייב לומר את זה. אומרים לך, הזדמנות, אני אומר את זה לעצמי. ממש אומר את זה לעצמי בכל רם. אבל אני אומר לעצמי, יש לך הזדמנות לעשות טובה ליהודי. טובה ליהודי, משהו שיהודי ייהנה מזה. בגשמיות. ובפרט ברוחניות, מכתב זה שני הדברים ביחד. מכתב בטח, אני בטוח שהוא סומך על חיים דדו שהוא שולח את זה עם איזה צ'ופר. שמקבלים את זה עם איזה שוקולד, לא יודע, נמס, אבל מסתם יודעים מה לשלוח. מקבל איזה משהו. אז בגשמיות, ובפרט ברוחניות, הוא כותב לו שם עוד איזה משהו, עוד איזה דבר תורה, משהו שהוא חשב עליו השבוע, שמע אותו השבוע. זה שני הדברים מתקיימים, וטובה ליהודי. יש לך, הנה, אומרים לך, בוא, יש לך הזדמנות לעשות טובה ליהודי. אולי על זה באת לעולם. יכול להיות שעל זה, הנשמה שלך חיכתה אלפי שנה, שאתה תגיע לעולם הזה, ויש איזה חייל שמחכה למכתב, ואתה תכתוב לו מכתב, ומכתב הזה בשבילו באת ל-80 שנה, או 90 שנה, עד 120, בעזרת השם, בשבילו באת. זה עניינך. כל החיים, התורה והמצוות, התפילין והלימוד תורה, וכל מה שאתה עושה זה מעטפת, שהכל בסופו של דבר מכוון לאותה הנקודה. היה נראה לי מוגזם תמיד, היה נראה לי מוגזם. אבל אחר כך, עכשיו חשבתי, ובאמת לא נראה לי כל כך מוגזם. נזכרתי, כשחשבתי את זה קצת ברמב״ם, שהרמב״ם אומר, הרמב״ם, זה כבר לא חסידות, הרמב״ם, שאומר שהחסיד, החכם, זה מטרת כל הבריאה, זה החוכמה, וכשאדם בונה בית, איזה אדם עשיר, גדול, בנה בית, ארמון, וכל המטרה של הארמון הזה, שאותו חכם, פעם אחת יעבור, ויהיה עייף, והוא ינוח בצילו של הבית הזה. ובשביל זה נברא הבית, וכל הפועלים, וכל השנים, 70, 80, 100 שנה שהבית הזה קיים, והוא חי עם כל מה שכרוך בזה, והכל בשביל שבצל של הבית, ולא בתוכו, בצל של הבית ינוח איזה חכם עייף. כך אומר הרמב״ם. יש דבר כזה, שמציאות גדולה, בסופו של דבר באה בשביל איזושהי מטרה מסוימת. הדבר הזה מלמד שני דברים. ראשית מלמד דבר אחד, שאדם, וכל דבר בבריאה, אבל האדם, במיוחד זה שזה עיקר הבריאה, נשלח לעולם. להבין שאנחנו נמצאים פה בשליחות. זה דבר מאוד לא פוסט-מודרני, לומר משפט כזה. אנחנו פה בשליחות, איזה אידיאל, איזה מטרה. כן, אתה נשלחת לעולם בשביל איזושהי שליחות שאתה צריך למלא. כל נשמה באה למשהו לעולם. ואת המשהו הזה היא צריכה למלא. וזו מטרת ביאתה לעולם של אותה נשמה. זו נקודה אחת. אני פעם שמעתי, הרבה רבה פעם שמעתי, שהוא אמר פעם, הדגים את הנקודה הזאת, באמרם. אמרם, חז"ל אומרים, שהוא מת בית יושן רש, היה צדיק מיוחד, הרמב"ם מביא בהלכות מלכים, שהוא בית דין של אמרם, אבי משה, והוא הוסיף לעם ישראל מצוות, וממש היה דמות מיוחדת במינה, בתורה, ביראת שמיים, במוסר, מת בעת יושן נחש, כלומר, לא היה לו עבירות, היה אדם מושלם. צדיק גדול וקדוש. אמרם, כשפורה אמר, כל הבן הילוד, דייר אותה שליחו, עשה אמרם, היה דיין, בבדין, עשה חשבון הלכתי, ואמר שהוא פורש מאשתו, כי בין כך אי אפשר, הבן הילוד, דייר אותה שליחו, לא יצא מזה שום דבר, ואם לא בשביל תולדות, אז בשביל מה? ולכן פרש מאשתו. אחר כך באה הבת שלו, ואומרת לו, אתה יותר גרוע מפרעו, פרעו גוזר רק על הזכרים, אתה גוזר גם על הנקבות, וכו', שאתה יותר גרוע מפרעו. הוא עשה עוד פעם שיקול, והחליט, חוזר חזרה, ומה יצא לנו? משה רבינו. נולד משה רבינו. הוא אומר, תאר לעצמך שאמרם היה נשאר בשיקול דעת הלכתי של דיין, חשוב, צדיק, שיקול דת הלכתי, היה אומר, ביתי, כל הכבוד, מאוד מעריך את תשומת הלב, אבל בנושאים הלכתיים תשאירי לי. מה כל אחד איתן, מה כל אחד איתן היה מגיב? באה הבת שלו ואומר, בסדר, שמעתי, אני שקלתי שיקולים אחרים, וזהו. זה אל תתערבי, הוא אומר, זה בשיא הדינות, אל תתערבי בנושאים שלא קשורים אלייך. זה צורה פשוטה. ואז מה היה? לא היה לנו משה רבינו. אתם יכולים לתאר לעצמם את העולם בלי משה רבינו? לא היה עולם. לא היה עולם. אמרם כל התורה והמצוות שהוא למד ולימד ועשה והכל, כל זה לא שווה כלום. אם אין את הדבר שבשלו הוא בא, אמרם אבי משה. אם אין את משה רבינו, אז בשמה באת לעולם. אז את הדבר העיקרי, כל החיים, כל המצוות והתורה, כל זה מעטפת, לקראת הנקודה המרכזית הזאת של משה רבינו, להביא כל הצדקות שנתנו לך, והקדושה, והתכונות הנפלאות, הכל היה בשביל שאחד כמוך יביא את משה רבינו. ואת העיקר חסר מן הספר. אז יש דבר כזה, כמו יש מציאות כזאת, שאדם נשלח, כל החיים זה מעטפת, לקראת אותה נקודה, שבעבורה הוא נשלח. נשמה, אפשר להבין את זה בצורה פשוטה יותר, נשמה שצריכה איזה תיקון מסוים, ומחכה אלפי שנים להזדמנות, שהנה, עכשיו יכול לבוא התיקון, תעשי טובה ליהודי, והנה, בכל, אז הכל בא לקראת אותה נקודה, לקראת אותו תיקון שהנשמה הזאת צריכה לעשות. אז זו נקודה ראשונה שלומדים מזה, ולהבין שיש לנו שליחות, ולכן צריך להקשיב לכל איזה דבר שיש לנו הזדמנות לעשות. בכלל, לא רק טובה ליהודי, שתכף נדבר על זה, אלא כל דבר טוב, כל שליחות, כל עניין, להקשיב, לשקול מחדש, להבין שלא תמיד גם ההבנה שלנו היא מלאה, ולהשתדל להיות טובים, ולהיות אידיאליסטים, ולהבין שהחיים הם שליחות, ולפעמים כל החיים ניתנו בשביל איזושהי שליחות, וכפי שהביטוי פה, שמה מתייגד וכו', אז קשה, עוד קדנציה זה קשה, אז לעשות את זה בקדנציה הזאת, במאה ה-20 שנה האלה, ולא שנצטרך עוד פעם שהנשמה תחכה עוד כמה אלפי שנים עד שיהיה לה את ההזדמנות הבאה לתקן, מועד ב'. עדיף לעשות את זה במציאות שנמצאים בה עכשיו, שזו נקודה אחת, זה דבר אחד שלומדים מפה, אבל לא בעבורו נזכרתי. לא בעבורו נזכרתי בעניין הזה. נזכרתי יותר בצד השני. לעשות טובה ליהודי. הוא לא אומר, אדם נשלח בשביל איזה משהו. ובשביל זה הוא בא לעולם. והשמה מתייגעת 70-80 שנה בשביל הדבר הזה. הוא לא אומר כך. הוא אומר, בשביל לעשות טובה ליהודי. זה מה שאמר הבעל שם טוב. ולעשות טובה ליהודי, זה אומר במסירות נפש. הוא מזכיר לאחר מכן. אפילו נמצא במקום שאין בו יהודים. הרי כאשר גוי רואה את הנהגתו, הרי זה פועל עליו בגלל שאולי בגלל זה הוא ימנע פעם מלעשות ההפך הטוב ליהודי. כלומר, אם אתה פולים גויים בהתייחסות שלך, אם אתה בהתנהגות שלך, אתה צריך לחשוב על זה שאתה תגרום שאולי הגוי הזה שרואה אותך עכשיו, פעם אחת באיזו הזדמנות, אז זה יצא איזושהי טובה ליהודי בעקבות ההתנהגות שלך. את כל זה צריכים לשקול. אחרי זה אומר גם, לפעמים נמצא יהודי במעמד ובמצב מיוחד, שבכוחו ויכולתו לעשות טובה ליהודי. ועל אחת כמה וכמה טובה כללית בענייני יהדות. אך דעקה, עשיית טובה זו כרוכה בטרחה מיוחדת. ולא עוד אלא שנדמה לו שעשיית טובה זו תעמיד בסכנה את הכבוד והיוקרה האישית במשרתו המכובדת בחוגי הממשל וכיוצא בזה. מן הסתם מדבר על מקרים ספציפיים. שאדם יודע שהטובה שהוא הולך לעשות בשביל יהודי, בשביל יהודי, בשביל יהודים, בכלל בענייני יהדות, אלא אולי לסכן את משרתו, אולי לסכן את התמציות שבה הוא נמצא, שזה דבר שהוא באמת דבר נורא היום, שלעשות איזה טובה ליהודי הוא מסכן, הוא אומר גם, על זה נשלחת, על המסירות, הוא מביא בשם רבינו הזקן, אדמור הזקן, שהפסיק פעם באמצע תפילתו, ביום הכיפורים, פשט את עליתו, והלך לקצה העיר להביא מאכל ומשתה עבור יולדת. כל אחד מבין גודל מעלתה של תפילת יום הכיפורים אצל רבינו הזקן. כל אחד מבין מה זה אדמור הזקן שמתפלל תפילת יום הכיפורים. והפסיק מתפילתו לעשות טובה ליהודי. אני מתאר לעצמי שאותה יולדת, כל אלה שהיו צריכים לעשות את הטובה, התפללו באותו זמן, כן? היו עטופים בתליתות, והתפללו תפילת יום הכיפורים. מה זה יולדת עליית יום הכיפורים? והוא הבין שהוא עוזב את הכל, הנה הזדמנות לעשות טובה ליהודי. אז בתחילה, כשהייתי אומר, לפעמים נשמה יורדת בשביל לעשות טובה ליהודי, לפעמים, מה כל אחד אומר, זה אני בדיוק. אדמור הזה כן, אדמור הזה כן, כמה טובות עשה ביהדות, איזה מפעלים, איזה דברים גדולים, ועדיין הוא הבין שיכול להיות שעכשיו הוא המבחן שלו. עכשיו המבחן שלו, אתה עושה טובה ליהודי, להבין שעשיית טובה ליהודי היא למעלה מהרבה ערכים אחרים. ויתרה מזאת, רבינו הזקן לא נמנע מלהשתדל, מלהיפגש עם אינו יהודי, הנמשך משלוש קליפות הטמאות, הוא ידע מה זה אינו יהודי, ואפילו כנראה רשע, ולהסתכל בפני רשע, ובקדושתו, קרא לביט, גם כשהיה חשש קרוב לוודאי שיבזה אותו. אותו אחד הולך, והוא הולך לקבל ביזיונות בפגישה הזאת. ובלבד שאפשר יהיה מזה איזה טוב ליהודי. כידוע הסיפור שרבינו הזקן הלך במיוחד להיפגש עם צורר היהודים, דרזשווין, לא יודע מי זה בדיוק, אף שביזה אותו כדי להשתדל עבור אישה אחת מישראל בעניין של ממון. זה אישה מישראל שהייתה צריכה איזו טובה כספית, הוא הלך לצורר היהודים, שביזה אותו, בשביל שאולי אפשר שתצא מזה איזו טובה לאיזה יהודי, טובה ממונית. זה דברים מדהימים. בהתייחסות לזה, לא, זה... אני אומר, זה לעצמי, האם באמת אנחנו כאלה? אתה כזה? שבאמת ככה לחשוב, איפה אפשר לעשות את זה? כשכל האנרגיה והמחשבות, איפה אפשר לעשות טובה ליהודי? אבל כשנקרא בפניך, אומרים לך, תעשה, יהודי זה עושה לו טוב. איך אפשר לעמוד מנגד, כשרואים דברים כאלה? אומרים לך, זה עושה טוב. אז אני אומר, הרבה יותר מזה, אנחנו צריכים, המוח שלנו צריך לעסוק בדבר הזה. הראש צריך לעבוד ככה, בכיוון כזה, לעבוד בכיוון של איך אפשר לעשות טוב ליהודי. בגשמיות ובפרט ברוחניות. שזה דבר שצריך לחשוב. עכשיו, מה עומד בעניין הזה? אני חושב, לעניות דעתי, הנקודה הזאת נוגעת כמובן למציאות יותר כללית של הטוב בעולם. והיה נוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לטוב. וכשאתה עושה טובה לאיזו יהודי, וככל שאנחנו מתמסרים יותר, וככל שאנחנו מכוונים את החיים, ורואים את הכל כמעטפת לקראת הטוב, אנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא בבריאת הטוב של העולם. ובמטרה, והיה רוקים את כל אשר עשה, הנה טוב מאוד, זו מגמת הבריאה. זו מטרת הבריאה, להופיע את הטוב. וככל שהחיים שלנו יותר יהיו מסגרת שמכוונת לקראת עשיית הטוב הזה, כך אנחנו שותפים ממש עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, במגמה של הבריאה. לכן זה לא פלא שאיזו נשמה, זה עניינה, כי זה עניינה של העולם. אשרי הנשמות שבאמת מופיעות את זה ומגלות את זה בעולם. לחשוב על הנקודה הזאת, לעשות טובה. לעשות טובה זה פירושו דבר שותפות עם הקדוש ברוך הוא, זה עושה טוב. והטוב שזה עושה זה טוב כללי. זה מרחיב את הטוב, זה גורם לטוב בעולם, לגורם לאווירה טובה. זה גורם עם אלה שאחרים גם עושים טוב. אתה לא יודע איזה גלגל שיניים אתה מתחיל להפעיל בעשיית הטוב הזה, שכולה המשך טוב, המשך הבריאה, ולכן אין פלא שלפעמים נשמה מחכה אלפי שנים, לאיזו טובה של יהודי, שאתה לא יודע מה ייגרר, איזה מציאות תיגרר בעקבות אותה טובה. אז בכל הזדמנות שיש לנו, זה הראש כך צריך לעבוד. הראש צריך לעבוד כל הזמן, בכל הזדמנות שאנחנו רואים, איפה אפשר לעשות איזושהי טובה? איפה אפשר? לחכות לזה. וכל פעם שיש איזה משהו כזה, אז ככל שאנחנו צריכים יותר להתמסר לזה, מה זה כבר ההתמסרות שלנו? לשבת רבע שעה ולכתוב מכתב? מה כבר מבקשים? זה ודאי שום דבר, אבל גם דברים אחרים. ההתמסרות יותר גדולה, ולעשות עוד טובה. ודאי שבמסגרת הצבא יש אלפי הזדמנויות כאלה, לעשות עוד טובה ליהודי. לעזור למישהו, טובה בגשמיות, שיהיה לו קצת יותר נעים. על זה נבראת, על זה כמעט נברא העולם. זה מבט, אנחנו לא רגילים למבט הזה, אבל זה מה שמספרים לנו, ואומרים את זה בשם, בעל שם טוב, ואדמו"ר הזקן, ואדמו"ר מלובביץ'. אז נכון, זו הסתכלות חסידית, אבל היא עם עוצמה מאוד גדולה, של ראיית עשיית הטוב, ראיית כל מעשה, לראות כל מעשה כדבר בעל משמעות מאוד גדולה. וזה מה ש... ציור, לא נכנס כרגע, כל המאמר, כאילו ידע בועז, שהכתוב מכתיב עליו, אז עגלים פתומות היה נותן לה, לרות. דיינו, לפעמים רגע, אנחנו לא יודעים לשער את גודל ההשפעה של הרגע שאנחנו נמצאים בו. ולעשות עכשיו את הטוב, אז חזל שם באותו מדרש, אומרים, לעולם יעשה אדם כל מעשה לשם שמיים. באמת לראות בכל רגע, שיש לך הזדמנות למשהו, מציעים לך משהו, עומד לפניך איזה עניין, להבין אולי הרגע הזה, עליו הכל, לעולם יעשה אדם כל מעשה לשם שמיים, שאולי הרגע הזה, הוא מבחינתך איזה נון צדיק בחיים, שעליו בין השאר באת. אבל בוודאי ובוודאי שאתה יכול לעשות את המעשה הזה, גם אם לא עליו באת לעולם, אבל אתה יכול לעשות את המעשה הזה, באמת כל החיים שלך, כל מה שאתה, כל האישיות שלך, היא עכשיו עושה, מחוברת לעשיית הטוב הזה, וכל מה שעשית עד היום, וכל המציאות שסביבך עכשיו, היא הופכת להיות דבר טוב. אתה בעצמך תעשה את זה שעל זה באת. ותיקח את כל המעטפת, את כל המסגרת של החיים שלך, והנה, תעשה איתם את הטוב. זה דבר נפלא. ולכאורה בקלות יתרה, רק... מה שנדרש מאיתנו זה תשומת לב. תשומת לב, להיות ערניים, לשים לב. וכשנקרא משהו בפניך, אז לא רק לחשוב כרגע, מסתדר לי עכשיו עם התלת דפי, לא מסתדר לי עם הזה, החברותה, ולעשות את זה כמה חשבונאות כזאת של, 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 של הרגע, של כאן ועכשיו. תבין, באמת, לחיות כל הזמן בהשראה הזאת, שתבין שיש רגעים גדולים. ומי יודע אם לא עכשיו אתה עומד באיזה רגע גדול. זו אווירה שהבעל שם טוב מנסה להכניס אותנו. לראות בכל איזה מציאות שקורית, לראות אולי, אולי יש כאן משהו גדול, אולי יש כאן איזה באמת איזה דבר גדול, שעכשיו יש לך את ההזדמנות, אתה עכשיו במבחן. אתה עכשיו יכול לשנות את העולם לכאן ולכאן. לעולם יראה אדם את העולם חציו חייב, חציו זכאי. הנה עכשיו אתה המעשה שלך. זה מה שגם חזל, בעקבותיהם, הבעל שם טוב, ומנסים להכניס אותנו לתחושות כאלה של גדלות. לראות בכל רגע את הגודל שלו, מה אני יכול לעשות איתו בגדלות. ואז נהפוך את העולם באמת להיות עולם גדול. את המציאות, את החיים שלנו לחיים גדולים. את העולם לעולם טוב. שזה בוודאי מטרה מאוד גדולה. משום מה, רוצים לשאול שאלות, אז אני חשבתי לקרוא. כן.
אתה אמרת שתמיד יהיו דברים דחופים. שאלה איפה באמת שמים את הגבול בין הקפיצה לכל דבר שתמיד יש ובין המהלך הרגיל.
זה שאלה.
טוב, אחרי עשינו את העבודה עליהם.
זו שאלה, ודאי שלא צריך קפיצה על כל דבר, ושלא... זה נכון, כי כל רגע יש לך הרבה הזדמנויות, ואז לא תעשה את מה שאתה צריך לעשות. שאלה, שאלה, אבל השאלה היא, נגיד, תכניס למשקל מספיק כבד, לבחון האם באמת הדבר הזה הוא כמה הוא משמעותי, וכמה הוא באמת טוב, ומה הוא עושה טוב, ובהחלט זה צריך לשקול, כי בדרך כלל אני יכול לתאר לי שגם מהלך החיים הרגיל שלנו הוא טוב. זה לא שאנחנו כל הזמן עושים בעיות, הנה רגע אחרי ההזדמנות לעשות משהו טוב. אתה עושה כל הזמן, אתה עושה דברים טובים. ועכשיו, אני אמרתי, המשפט כזה שאומר לך, תכתוב מכתב, זה עושה טוב לחייל, אי אפשר להגיד, אני לא עושה את זה. זה לא קשור למה שאתה עושה כל הזמן, זה דבר שהוא לא, ממש ממש לא קשור לכל תהליך. לא מדובר כרגע לצאת עכשיו לשלושה ימים, לאיזה מקום, הולכת לאיזה פגישה עם נשיא ארצות הברית. לא, כרגע מדובר באמת שאתה שוקל, את זה אני אעשה את זה. מדובר באמת על דברים שנקרים בדרכך, והזדמנות לעשות טוב, שהראש צריך להחזיק בזה. בדרך כלל זה על הדרך אפילו. בדרך כלל רוב הדברים האלה הם על הדרך. אתה בין כך עושה דברים, אתה בין כך הולך. על הדרך, רק אם הראש יהיה בזה, אז אתה יכול בהמון הזדמנויות לעשות טוב לאנשים. מה זה לעשות טוב? זה להגיד דברים פשוטים, להגיד לנהג תודה רבה. להגיד בוקר טוב לעובד הניקיון שעובד בכביש. להגיד לו בוקר טוב יפה. לפעמים אתם רואים איך עשית לו את היום. ממש אתה רואה איך אתה עושה לו. איך הוא עונה ובאיזה מסתכל עליך ובאיזה שמחה שמישהו יתייחס. תודה על מה שאתה עושה לנו. לפעמים ממש אתה רואה איזה שמחה. אז תעשות טובה. אתה על הדרך, זה לא במקום משהו אחר. זה ממש לא לעשות כלום, רק מודעות וכוונה לטובה ומחשבה כל זמן שהאנרגיה היא רק לעשות טוב לאחרים. זה דבר גדול, דבר מאוד חשוב, כן. אין גבול. קודם כל, הגבול הוא שמירת תורה ומצוות בצורה פשוטה. למה להגיד גיהנום? גיהנום כנראה זה לא טוב. אז למה לעשות בצד אחד לא טוב בעולם של לעשות טוב? אלא אם כן, אתה מבין, בחשבון פשוט. אני מדבר כרגע, באמת, עדיין בוא נשאר אנחנו, בפשטותינו, קבוצי חומר פשוטים, במסגרת ההלכתית. באמת, אני אומר על הדרך. לא אמרתי עכשיו שמישהו בגלל זה ישנה את כל מטרותיו בחיים וילך למשהו אחר שהוא רוצה לעשות. בוא, אנחנו נשארים במסגרת, הכל אותו דבר כמו שהיה לפני חצי שעה, והכל אותו דבר, רק עכשיו על הדרך, מבקשים לך דברים לעשות על הדרך. וזה אצלנו, זה אין סוף דברים כאלה. זה רק גישה. אני עכשיו מדבר כרגע על גישה. ולא כרגע באמת אלא להפוך דברים ולשנות את כל השקפת עולמנו. אלא באמת להבין שאנחנו רוצים ומחנכים את עצמנו וחושבים כל הזמן איך עושים טוב ליהודי, ומוכנים אפילו להתמסר לזה. אם יש לך הזדמנות לפגוש מישהו לעשות טובה ליהודי, אז אפילו אם תקבל איזה ביזיון מזה. מה הוא מדבר? תקבל ביזיונות. שווה לקבל בזיונות. אפילו, כמובן בשיקול דעת כזה או אחר, לסכן במידה מסוימת איזה כבוד, שיש לך איזה משרה, זה בשביל לעשות טובה ליהודי. כמובן, הכל בשיקול דעת, מה עומד מול מה, אין כאן את הפרטים. אבל הכיוון מלמד אותנו עד כמה זה דבר מרכזי, ועד כמה זה צריך להיכנס למודעות שלנו, לעשות טובה ליהודי. הדבר הפשוט הזה. אני רציתי לקרוא ב... התחלנו לקרוא, רוחות צדיקים, את הספר, יש פה שער, שנקרא שער הנדיבות, שהוא מדבר פה באמת על, על הנקודה הזאת של עשיית הטוב, בממונו, בגופו, בחוכמה, שלושה דברים ככה, שאדם יכול לעשות טוב, אחד, כן, הוא בממון, השני נדיבות בגוף, השני נדיבות בחוכמה, כלומר שלושתם היו אצל אברהם אבינו, והוא מדבר הרבה על, על, על עשיית הטוב, שאדם עושה טוב לאנשים, הוא אומר שהדבר הזה, המידה הזאת, היא חשובה אצל השם יתברך יותר מכל המידות האחרות. הוא אומר שכל העולם יכול להשתנות בעקבות המידה. הוא אומר כאן איזה משפט, אנחנו נראה אותו. יש משהו שממש כל המציאות. אין דבר בעולם המביא את האדם לידי אהבת העולם כמו הנדיבות. אין דבר בעולם המביא את האדם לידי אהבת העולם כמו הנדיבות. אין דבר שיחבר אותך עם המציאות, יביא אותך לאהוב את המציאות כמו הנדיבות. כלומר, זה עצמו ייתן לך אהבת עולם. אהבת עולם זה חלק מברכות קריאת שמע. אהבת עולם. אין דבר שנותן לאדם אהבת העולם שמביא את האדם לידי אהבת העולם. עכשיו, מה הוא מתכוון פה? יש כאן שתי הבנות. זה קודם כל הבנה הפשוטה. אבל, אני חושב שהכוונה הפשוטה שלו, רק היא נאמרה בלשון שמשתמעת, שאנחנו יכולים להסביר כמו שאמרתי, אבל יש כאן כוונה יותר פשוטה, זה גם דבר מאוד חשוב. אין דבר בעולם שמביא את האדם, שמביא את העולם, את האנשים, לידי אהבה, אהבת העולם אותו, אהבת העולם, אהבת האנשים אותו. אין דבר, כמו הנדיבות, שמביא את המציאות להיות איתך בהרמוניה, שאנשים אוהבים אותך ואתה אוהב אותם. להביא את המציאות לידי אהבה. וזה אחרינו אהבת עולם. אחרי זה משתמע לכמה פנים המשפט הזה. אבל הכוונה, אין דבר בעולם שגורם למציאות של אהבה, למציאות של חסד, של טוב, כמו הנדיבות. והנדיבות בכל המישורים, הוא אומר, לא נדיבות, זה לא דווקא לתת נדבה, צדקה. נדיבות בכל המישורים, בגוף, בממון, בחוכמה. כל דבר שאתה רואה שאתה יכול לתת למישהו משהו. לתת למישהו עוד איזשהו דבר, לתת לו איזושהי תחושה טובה. לתת לו הרגשה טובה. לא תמיד זה צריך להיות משהו בממון או איזה משהו דרמטי. הרגשה טובה, איזה עונג, איזה הנאה. לתת לו איזה מחמאה. לתת לו מחמאה על איזה דבר שלו. דברים הכי פשוטים. דברים פשוטים שממש אנחנו רק להיות מודעים לזה, והופכים את העולם לעולם טוב, את כל המדע סובב אותנו לעולם טוב. לכן זו נקודה מאוד חשובה. אני חושב, התעוררתי מהנקודה הזאת, שדבר הכי פשוט, לכתוב מכתב, אז זה דבר שפשוט, אני אומר, גם אני לקח לי אחר כך תהליך אחרי ששמעתי את זה, ולא מיד קפצתי איך אתה לא עושה את זה. אנחנו צריכים כולנו לעשות את העבודה, שאומרים לך משפט כזה, שמישהו, אתה יכול לעשות משהו, שמישהו יעשה לו טוב, קפוץ על זה. תגיד, אני עכשיו את כל המכתבים אני כותב. אני אעשה טובה, שגם הם יכתבו, אעשה להם טובה, שיכתבו גם כמה אחרים. אבל אני מוכן את הכל, אני עושה את זה, תן לי, אני לעשות טובה ליהודי. מה, הם מרגישים טוב עם זה? אני לא מבין אולי, למה הם מרגישים טוב? אתה אומר, הם מרגישים טוב, אני עושה את זה. מה השאלה? לכתוב מכתב? עושה טוב ליהודי. וככה אנחנו צריכים לגשת ולהיות מודעים לדבר הזה, וזה פשוט, במילים פשוטות, איכות חיים, בעזרת השם.